record on this computer, התחלתי את ההקלטה, אפי. קודם כל אני רוצה להגיד לך, בעקבות המיקרופון החדש, אז יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאני חושב שחשוב שנגיד. התוכנית הזו היא בחסות Squarespace. Squarespace עוזרת לכם ליצור את האתר מהר ואונליין. תתחילו היום ותשתמשו בקוד סעמק, כשאתם עושים את הצ'קאוט. וגם, בחסות Casper Mattresses. Casper Mattresses bring you the only comfort innovation that's instantly soft where you want it and firm when you need it. Transform your bedroom into everything you want and need with Purple products. It's made in the USA, it has free shipping, it sleeps cool, you should stop tossing and turning. Financing from $62 a month, just use the code SEMEC when checking out. ועכשיו גמרנו עם הפרסומות, ואני חושב שאנחנו יכולים לעבור, אני מקווה שהמאזינים שומעים את הקול העמוק, הסקסי והשרמנטי שלי. סיימתי עכשיו לחתוך קרטונים ואני מזיע כמו חזיר שחוט, אם זו האמירה.
למה?
ולמה?
תהיה לך את הקרטומט.
אין לי את הקרטומט.
הקרטומט שאפי...
לא, לא, אפי, אתה צריך לעמוד עם הידיים ככה מול הגוף ולהגיד, קרישים יקרים, היום, אני בא לפניכם כדי לפתור לכם את הבעיה.
לא, זה הולך ככה, זה אמור להיות הפיץ' הכי גרוע אי פעם.
כן.
נגיד אתה הקריש, איתי, כן?
כן, אני תמיד קריש, כן.
שלום, איתי.
או, אני רוצה להביא את זה לפאלו אלטו. אני אקח את זה לפאלו אלטו.
לא, איתי, תן לי רגע לעשות את זה.
כן, כן, אוקיי, בסדר.
איתי, ספר לי, על מה אתה מחלה את זמנך כל היום?
אתה יודע, בין לספור את הכסף שלי לבין לשפשף את בקבוק השמפניה המופלא שלי, אני מחזיק אותו ככה ליד הפופיק ומשפשף אותו מהבטן החוצה, מהבטן החוצה עד לקצה הגדול הזה של קצה פקק השמפניה, אותו אני פותח בגדול ואז המים ככה שופעים החוצה בזרם שניתז על כל מאות הבקבוקים, השטו פנפון 1912 שלי, שאני סתם מתקלח איתו בבוקר, כי יש לי כמויות של כסף שעשיתי בפאלו אלטו. רק רגע, מה שאלת?
על מה אתה מחלה את זמנך, רוברם?
בחיתוך קרטונים, זה מה שאני עושה כקריש.
אוח, לא רק אתה, 6.7% מאוכלוסיית ארצות הברית, חותכת קרטונים למעלה מ3 דקות ביום. אתה יודע כמה שעות זה, איתי?
כמה?
תריסרים.
תריסרים?
יש שיעברו אפילו עשרות. ולכן המצאתי את הקרטומט.
הקרטומט זה נשמע מעניין.
במקום שאת כל חבילות האמזון או הוולמרט שלך, רגע, אני אעביר את זה לקופאונדר שלי, במקום שתחתוך אותם, אתה יכול להעביר אותם בקרטומט. הקרטומט זה כמו ג'קסון, או כמו שאומרים באנגלית, ג'יקסו. רגע, אני אעביר לקופאונדר השלישי שלנו. במקום שאתה עושה את כל זה, אתה יכול להעביר את זה בקרטומט. הקרטומט מתחבר לשקע 110 או 220, עולה 19.99, ומסוגל לחתוך קרטון במהירות הבזק וללא כל מאמץ. הקרטומט. אנחנו רוצים... אנחנו רוצים...
רגע, פאונדר מספר 2, מה ההיסטוריה שלך? איזה חברות כבר הקמת קודם? מה הניסיון שלך בבנייה של מוצרים כאלה?
אני, אבא שלי, תמיד אהב קרטונים. והיה לי את הרעיון, אני זה עם הרעיון. אני, יש את ה-CTO ו-CO, ואני זה עם הרעיון.
תראה, אני חייב להגיד לך, דיברנו מספיק על ההמצאה. תן לי לדבר רגע על עצמי. אני בפאלו אלטו, עם... עשרות בקבוקי השמפניה והמיליונים של הכסף שעשיתי. אתה יודע, אני שווה מיליונים של כסף, כן? אני לא יודע כמה מיליונים של כסף אתה רוצה. אתה יודע מה, אני אתן לך הצעה. אני אקבל את כל הזכויות לפאלו אלטו, ואני אתן לך שני כסף. אתה חושב, אני רוצה שני כסף, ובתמורה אני רוצה 12 מהחברה שלך. איך זה? אני רוצה שני כסף. אני אתן לך שני כסף.
אני אקח את זה! לא, לא, מה אתה עושה? מטומטם? לא, לא, אבל זה מלא כסף, זה כבר שני כסף, קודם מה? לא, לא, אנחנו צריכים שנייה להתכנס עם עצמנו.
תראה, אתה יודע, פה, באקווריום הקרישים, שאנחנו שוחים בהמון כסף ועושים מיליונים, אנחנו, אם אתה הולך... אם אתה הולך לדון בזה, כשתחזור ההצעה שלי תשתנה. הנה, אני עכשיו מוכן רק לתת לכם 1.76 כסף. אני רוצה להרוויח יותר.
תראה, לנו יש הצעה נגדית.
מה הצעה נגדית?
היינו מעניינים בכסף שלך ועוד קצת, אבל בלי הזכויות לקניין הרוחני.
תראה, אני אפנה לחבר שלי, הקריש השני, שהוא עשה גם הרבה כסף. הוא עשה מיליונים של כסף, ואז הוא עשה עוד מיליונים של כסף, ואז הוא גמר בפאלו אלטו, ועכשיו הוא נסע לתל אביב. אז הוא עכשיו קריש בתל אביב. שלום לך. שלום לך. אני קריש בתל אביב. אני מעוניין בזכויות ההפצה שלך, מחדרה, חדרה ועד אפולה, כולל כביש 5, כולל מטולה.
מה, נוסע בזמן? אתה הגעת משנות ה-50, אתה משפחת דנקנר והסבא?
קריש.
לא, אני קריש משנות ה-50, אני חזרתי בזמן כדי לקנות את החברה שלך ולהחזיר אותה בזמן.
יש לי גם הצעה לגבי השם, אני לא יודע אם עשיתם, אבל אתה יודע, בתור קריש, אני מציע שתקראו למוצר שלכם, במקום הקרטונומט, קרטופלומט. וגם תשנו אותו מקרטונים לעשות אוכל. קרטוף הלך. ותמכרו את זה. איך קוראים לך? איך קוראים לך, קריש? יש לך שם?
רגע, מה יש לך,
קריש? איך קוראים לך פאונדר? סליחה, איך קוראים לך פאונדר?
שלווה.
שלווה. שלווה, אני מציע שתפתחו רשת חנויות שתמכרו את הקרטוף הלך שלכם ותקראו לזה שלווה קרטוף הלך. אני אדבר פה עם החבר שלי שהוא מפאלו אלטו, והוא יפתח לכם שלווה קרטוף
הלך. אוקיי, אנחנו ניקח את ההצעה.
עשיתם את הדבר הנכון.
רגע, מה איתי? גם אני רוצה להציע.
טוב, לא משנה. אני חושב שעשינו פה שירות גדול ליזמים בארץ. מה?
אתה מטופש מאוד. אם היה לנו איזשהו סטנדר, זה היה יורד בעריכה.
מה זה? אם היה לנו איזשהו סטנדרטים, כן. זה לא היה יורד בעריכה. מה אתה אומר?
פינו אותי מהבית של שום.
פינו אותך מהבית, נכון. הייתה שריפה.
כן, הייתה שריפה, אחים. שריפה. אני הייתי בהייק בכלל, בגבעות שם יותר דרומה, באזור לוס אלטוס, וליטה מתקשרת אליי ואומרת, יש ריח ממש מסריח, ומלא קביות, מאוד מלא קביות. בחיים לא יודעים כל כך הרבה קביות. וממש הקביות לא יכולות לעבור, יש כל כך הרבה קביות שהן לא יכולות לעבור ברחוב, והן מכנות לנו, כל הרחוב מפוצץ קביות. יש פקק של קביות. אבל אני אומר, אבל אין השן, אבל מריח כמו על האש. אני אומר, מריח כמו לג בעומר. ואז אמרתי, אולי תקחי את הילדות ותבוא אלינו, ואת מה פתאום, יש לי ישיבה ויש מנקות, ויש פה את המטפלת וזה. כאילו, יהיה בסדר. אחרי 20 דקות, אני מקבל שיחה שהיא אומרת שהיא קיבלה שיחת טלפון אוטומטית. היא אומרת, בשלב הזה יש עוד קביות, יש שני מטוסים באוויר, שלושה מסוקים, היא אומרת, נראה כמו מלחמה, היא אומרת, כל השכנים הסתכלתי עם מזוודות על על הגג של האוטו, כן? הם מתחילים לנסוע החוצה, ואז היא קיבלה שיחת טלפון אוטומטית מעיריית בלמונט, או מרכז החירום של, לא יודע מה, מחוז סן מתאו, לא יודע מה היה, ואמרו שלום למי שגר ברחוב כך וכך, מספר כך וכך, לאור שריפה סמוכה, אתם מתבקשים להתפנות מהבתים ולעזוב באופן מיידי. השיחה הייתה בסינית והייתה צ'ינג האו, טינג טינג, סתם לא. בדיחה שתביא, רק אמריקאים יבינו, יש את הספאם הזה. הספאם הזה שמתחיל בצ'ינג האו.
Open enrollment for 2020.
זה מה שאתה מקבל. אני מקבל את ה... Hello! Marriott Hotel is happy to give you a free vacation. אתה לא מקבל את זה?
גם את זה, וגם ה-social security. מתקשרים אליך.
לא, אבל אני האו, אני מקבל את זה פעמיים ביום. בקיצור, זה ספאם סיני. בקיצור, הם נכנסו לאוטו, נסעו, אני נסעתי אליהם, קבענו להיפגש בפאלו אלטו. אכלנו פיצה, אכלנו גלידה, הסתובבנו, היינו הומלסים לאיזה 3 שעות.
כן.
ואז אמרנו, ננסה את מה זה לנו בלחזור. יש בין איפה שאני גר, שזה בלמונט, לבין שהעיירות פה יש כמו שמורת טבע שהיא סוג של הר, אני כבר באזור הערי, ויש אחד הערים הוא שמורת טבע נורא יפה, עם ודיות כאלה, קצת מזכיר את הכרמל, ואחד מהרכסים שם פשוט עלה באש, זה brush fire, זה שיחים, אתם יוצאים, על הבעיה שהשרפה תוך שנייה הגיעה לבתים, כאילו, היא כבר גדר של שני בתים לשרפה.
כן, אחד הדברים המעניינים הוא שגודל של שריפה נקבע בארצות הברית לפי מספר האלארם. יש לך מה שנקרא 4 alarm fire, 3 alarm fire, 2 alarm fires, וזה, כל אלארם זה כאילו כמה כבאיות אתה מביא. ש- 1 alarm fire זה כאילו ששולחים כבאיות ממרכז כיבוי אחד או ממכבי אש אחד. ו-4 alarm זה ששולחים מארבעה מקומות שונים. אתה יודע, זה כבר שריפה ענקית. אצלכם זה הגיע ל-4 alarm fire. זה הגיעו כיבוי מארבעה מוקדים שונים.
זה מטורף. זה כאילו, השריפה פיזית לא הייתה גדולה. היא פשוט הייתה סמוכה לבתים, וכל הבתים פה יש להם עצים. לי יש 15 עצי אלון גדולים כאלה, ואנחנו עכשיו ב-highest fire alert. זאת אומרת שיש רוחות יחסית לא חלשות, ומאוד יבש, ואנחנו בשיא המרחק 100 גשמים, אז הכל נורא יבש, ואנחנו רואים את השריפות בקליפורניה. אבל היה פה, אני אומר לך, השריפה שהיא ממש לא הייתה גדולה, היה פה מסוק, שזה די מגניב, זה מסוק שהוא לא מרים את ה... נו.
הוא לא מרים סק עם מים.
ופותח אותו. למעשה יש לו בסיס, יש לו כאילו בבסיס שלו יש מין מחל מים גדול, יש לו מין צינור עם השבה, הוא... צמוד לבית שלי שדוג לייק פארק, זה פארק עם
ווטר פארק.
ווטר דוג זה כאילו אגם, שהוא נובע מסכר מלאכותי. הוא הלך שעב, השפריץ שעב, השפריץ וחיבה את זה. וחוץ מזה היה מטוס פיקוח, כאילו צילמו את זה, מלא שכנים הוציאו את המצלמות השוות שלהם וצילמו את הכל. והיה מסוקים של, עכשיו יש לך מסוק אחד שמחבא, שני מסוקים של חברות החדשות, שמצלמות אותו מחבא, מטוס שליטה של חיל האש, של קל פייר.
רם קשלה.
של קל פייר, כבאיות בלי סוף. כאילו ראיתי אחרי זה תמונות, ליטל אומר לי, היא נסעה ברחוב שלנו, עד שאתה יוצא מאיפה שיש מחסומים, ועשרות כבאיות, פשוט עמדו בטור, למקרה שהעסק יצא מכלל שליטה, והגיבו נורא נורא בעוצמה ונורא מהר, ובתשע בערב כבר כאילו לא היה כלום. לא היה ריח, לא היה אשן. זה היה די מטורף, התגובה. מטורף.
שלושה נושאים אני רוצה לדבר איתך עליהם היום. הראשון, שאני אשמור אותו דווקא לסוף, שזה התפתחות מרעישה בליכודניקים החדשים. אני יודע שאנחנו אהבנו לצחוק עליהם, אבל יש הישג ממש מרשים. אנחנו נדבר על זה בתור הדבר האחרון. ועוד שני דברים אחרים, נדבר על הסגר, ונדבר על הכביסה המלוכלכת. של נתניהו. שיש שמועה, שאני לא משוכנע שהיא אמיתית, היא מהוושינגטון פוסט או משהו, שהמשלחת של נתניהו הגיעה עם המון כביסה מלוכלכת כדי שיעשו להם. אז זה היה הדבר שרציתי לדבר עליו. זה פשוט נראה לי אבסורד. ועם זאת, אתה יודע, אני רואה את זה קורה. זה הדבר הראשון.
אני חושב שזה, אם אני צריך לאמר את ה-5 דולר, אני חושב שזה קרה.
כן.
אני חושב שזה היה בעבר, זה לא פעם שנה שאני שומע, הפעם הראשונה שאני שומע על זה. ואני חושב שסיפורי הטירוף ששמענו,
כן.
ראייה נסיבתית, אבל הם בכאלה כמויות, ואחד מהם שמעתי במו אוזניי, הרבה לפני שהסיפורים יצאו, לפני 15 שנה, שמעתי סיפורים עזועים לחלוטין, שאתה שומע אותם...
אני רק מספר מה שקראתי בוושינגטון פוסט.
אבל אני אומר, כאילו, הסיפור הזה, כשאתה שם אותו בקונטקסט של כל הסיפורים האחרים...
נראה לך אמיתי.
הוא לא בלתי סביר.
אוקיי.
אני לא אומר חלילה שלא נתפס שהוא קרה או לא קרה, אין לי מושג, אבל אני חושב שאם אתה שם את זה בקונטקסט של כל שרשרת הסיפורים וכל האנשים שהיו חלק מהדברים האלה ויצאו מהארון, ומספרים לך את כל ההרפתקאות שם, אני חושב שזה לא סביר.
כן. לפני שאנחנו נגיע לנושא הבא, שהוא הסגר, אתה זוכר ששבוע שעבר, אני לא זוכר מי אמר, שאוטוטו מגיעים, יתחילו למצוא השערוריות מין על ביידן? אתה זוכר את זה? אז הנה, היום יצאה השערוריה הראשונה.
מה יצא?
יצא שהבן שלו העביר כספים למישהי שקשורה לרשת שעסקת בסחר באנשים ובילדים באירופה. נשמע לך מוכר? נשמע לך קיואנון? נשמע לך משהו? אבל כל הכבוד, הראשון לזהות.
רגע, הוא גם חבר של, החבר של אהוד ברק, שהוא חבר של מישהו
ש... לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל היום, היום זה יצא. מיד אנחנו נגיע לליכודניקים החדשים וההתפתחות המטורפת, שאני חייב להוריד בפניהם את הכובע של השינוי הגדול, אבל לפני זה בואו נדבר מעט על הסגר ועל מה שקורה בבתי החולים בארץ. אני חושב שמישהו הצליח טוב מאוד בעבודה שלו, אי אפשר להאמין יותר לאף אחד על כלום. על שום דבר. אתה יודע, אותו בית חולים אומר שגם יש להם מקום וגם לא מקבלים יותר אנשים, שגם הכל בשליטה וגם פתחו מקומות בחניונים, שהם לא מקבלים יותר אנשים ב-120 אחוזים, אבל אחרים אומרים שזה סבבה. הכל שקרים, הכל אמת, אי אפשר לדעת, וגם יש סגר כרגע, אבל הסגר האמיתי יתחיל ביום שישי. אז אני אומר בהצלחה
לכל אבל כל... בסגר אבל... האמיתי פורסמו הקלות נוספות.
כן. אני אומר באופן כללי שיהיה לכם בהצלחה, כאילו תאכלו את החרא שלכם.
זה... או?
או שלא.
בהצלחה, כי אתם יוצאים מזה.
כן, אתם כבר, אין כבר, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. בסופו של דבר, או שלא.
או שהוא עוד לא התחיל.
או שהוא לא... ביום שישי, אנחנו נוציא הנחיות חדשות, הפוכות, למה שנוציא ביום שישי עצמו.
אבל חכו עוד שבועיים.
אנחנו הולכים למות.
בעוד שבועיים, אנחנו נדע את האמת.
או שלא.
וגם אם נדע אותה, נוכל לפרש אותה לכיוון הנכון.
כן, אז כל הכבוד. אנחנו לא חוזרים לשידורים היומיים של, של אנחנו הולכים למות, אבל אני מחזיק אצבעות לכולם, ואני חושב, אני חושב שזה זמנים מעניינים. מה זה כיף לגור עכשיו בארץ? כולם נגד כולם, גם ישראלים נגד יהודים.
וגם... לא, אני לא נגד זה. אני האמת זה מאוד מבאס.
אתה מתבאס? מה אתה מתבאס? כאילו, לא, אתה מתבאס רק מ-50% מהחדשות. 50% מהחדשות דווקא הופכות אותך לשמח, לא? או שאין שום דבר שמשמח אותך. נבחרת ישראל בתיכונים למדעי המחשב זכתה באליפות העולם. למרות שאמרו לה לא, לא להשתתף, כי זה נפל על ראש השנה. שמעת את הסיפור?
אין לי מושג על מה אתה מדבר, נראה לי שאתה ממציא במשהו.
לא, מה פתאום, יש נבחרת תיכונים שמשתתפת כל שנה בתחרות במדעי המחשב. אתה יודע, יש לנו נציגים...
תחרות במדעי המחשב.
כמו שיש אליפות העולם, אולימפיאדה במתמטיקה, יש אולימפיאדה במדעי המחשב.
גם את זה לא הבנתי.
מה לא הבנת?
מה המקצים?
המקצים זה נותנים להם, לא יודע, אני לא יודע מה זה, אני מניח שיש חידות, תכתבו את הזה שעושה את זה במינימום, אתה יודע, ב-O מינימלי, עושה את זה, אתה יודע, פותרים כל מיני בעיות, שיעשה את כל הדברים האלה. המתחרים הישראלים שהתכוננו לזה חודשים, הטענה היא שמשרד החינוך נתן להם הנחיה לא להשתתף, כי זה נופל על ראש השנה, הם, בהקריצת עין, אני קורץ ואני אומר, הם נכנסו למוד של חדר מלחמה לפני הבחינה וניתקו את עצמם מכל מגע חיצוני, אז הם לא קיבלו את ההוראה הזו, ניגשו לתחרות וזכו בה.
כמו אריק שרון בלבנון.
בדיוק.
שמחת הרדיו שאמרו לו, אל תיכנס לדירות.
בדיוק.
ככה מקבלים צלש, אדוני.
בדיוק, זה נקרא plausible deniability באנגלית. משרד החינוך, חבורה של ליצנים, אמר כל הכבוד, לוקחים לעצמם את הזכות על ההכנה, ועם זאת, הם רוצים לציין שזה לא היה עם מנדט שלהם, אלא הם אמרו לא להשתתף, ואנשים עשו את זה על דעתם האישית. תכף אנחנו נגיע למהפכה הגדולה שעשו השבוע, הליכודניקים החדשים, אבל לפני זה, רציתי לציין לטובה, קיבלתי תמונות של הסגר בבני ברק, והמקום שומם, אין נפש חיה ברחובות. אני לא מדבר על ירושלים, אני לא מדבר על מקומות אחרים, אני אומר, אתה יודע, בניגוד לפעמים אחרות, הפעם נראה לי שהייתה הפנמה עצומה שם. מאוד יפה. תכף אנחנו נגיע לליכודניקים החדשים, ולדבר החשוב מאוד שהם עשו השבוע. אבל לך לפני זה יש משהו להגיד.
לי?
כן.
מה אני צריך להגיד חשוב?
לא, לא יודע, אין לך איזה משהו חשוב להגיד, לפני שנגיע לדבר החשוב שהליכודניקים החדשים עשו השבוע?
לא, שהמצב בישראל מדאיג, ואני מקווה שאנשים יהיו בריאים. אני חושב, אני יכול להגיד משהו אחד.
תגיד. אנחנו הולכים למות.
לא. מה, בנימה רצינית?
בנימה רצינית.
יש משהו שאתה גר באמריקה מספיק שנים, שאתה... שהשתנה בי מזה שכאילו, הממשלה לא אשמה ולא בזכותה, משהו קצת ליברטריאני כזה.
כן.
שכאילו, כאילו, זה שיש סגר או אין סגר, או שיש תקנה שאומרת שמותר ללכת בין 2 ל-4 לחדר כושר עם השם שלו מתחיל מבית?
כן.
חדלותה או הצלחתה של הממשלה זה עניין אחד, ויכולתך לקבל החלטות לגבי החיים שלך זה עניין אחר. וזה משהו שהשתחרר בי עם השנים בארצות הברית. זאת אומרת, אני חושב שהאמריקאי הממוצע, או הקליפורניה הממוצע, או הבלמונטי הממוצע, שזה הסביבה שהיא עוטפת אותי, מודעת לזה של הממשלה לא מושלמת, רחוקה מזה, ופה זה ממשלות ב-10 רמות, נכון?
כן.
ובסוף, אם יש לך יכולת לקבל מידע בצורה ברורה ולקבל החלטות לגבי החיים שלך, תפסיק להאשים את כל העולם ואת חדלותו ואת העובדה שמערכות גדולות ומורכבות הן לא טובות תמיד במשברים ארוכים ומסובכים, להגיד, אתה יודע, אוי, כולם פה חולים, וזה ממש לא בסדר, והסגר לא בסדר, ולהגיד לי את זה מקפולסקי. כן. זה כאילו, זה משהו שאני לא שומע בשיחות פה, ואני כן שומע בשיחות עם משפחתי, חבריי וריאי בישראל, וזה גורם לי להרים גבה, זה כאילו, אני כאילו בטוויטר ובמקומות אחרים, וזה קצת מוזר מאוד.
מה, קיבלת משלוח, מה זה? בוא תפתח את זה בלייב, קיבלת קופסה, ומיד אחרי שתפתח את זה אנחנו נדבר על השינוי.
אבל תבין מה אני אעשה להגיד, כאילו...
כן, כן.
הממשלה לא טובה, והיא מקבלת החלטות סותרות ומוזרות, וכל מיני אנשים לחצים פוליטיים לוחצים לכיוון שלהם, וזה לא קורה בארצות הברית, נכון? היינו פה את אילון מאסק שיר עם שריר והצליח להשיג את מה שהוא השיג, היה לך פה כנסיות שקיבלו גם בסטייט מסוימים הקלות, זה לא המצאה, זה קרה גם בדרום קוריאה, אם אני לא טועה, אבל זה לא אומר שאתה צריך להסתובב בחוץ, וזה לא אומר שאתה לא צריך לסגור את עצמך, וזה לא אומר שאם בתי הספר, אין להם לא, ואנחנו, לי ולך יש מספיק חברים בישראל, ומאזין שחוזרים איתם, ואם בתי הספר אין קפסולות, ולא יודעים להגן על הילדים, ולא יודעים להגן על המורים, אז אני מצטער, אל תשלח את הילד שלך לבית ספר.
כן.
אז
כן,
די.
בדיוק דיברנו על זה, בדיוק דיברנו
לא
על זה.
אני לא ליברטריאן, אני הפוך מזה, אבל יצא לי נימוק ליברטריאן לגמרי של, כאילו, מספיק, כאילו, בנשמתך האחרונה, כשאתה מחרחר למות, אתה תגיד, ביבי, כאילו...
רק ביבי.
אל תלך לזה, אל תעשה את זה. וכאילו, יושבים לך אנשים החרדים אומרים לך, למה יש הפגנות? אלה של ההפגנות אומרים לך, למה חרדים? החילונים אומרים, למה אלה ואלה? בסדר, אבל אתה גם אינדיבידואל, אתה לא רק איזה מישהו שהוא חבר בפופוליטיקה. סתום את הפה, תדאג לעצמך 5 דקות, וזה משהו שבאמריקה, רואים שיש משבר, קונים רובה, קונים רובי, קונים מכונת חמצן, קונים קופסת שימורים, ומקווים שלא נצטרך להרוג את כל השאר, אבל זה לגמרי אפשרות שאתה אומר בסדר, זה אלה כללי המשחק. אז יש משהו...
אתה צריך להיות פרגמטי ולא דוגמטי.
כן, אתה צריך להבין שאנחנו הולכים לתרחיש קיצון, ויש סיכוי שאני צריך לאכול את הבשר של השכן שלי, שאגב רק אתמול, השאלתי לו את המגרפה. כשהשאלתי את המגרפה והוא הרים אותה, ראיתי מעל המרפק, יד די בשרנית, ואמרתי, אמרתי, שלא נגיע לזה, והוא אומר לי, גם שלא נגיע אליך, ואני אומר לי, have a great day, great weather. וזה מדינה מתוקנת, לא כמו אצלכם.
כן.
אני יכול להגיד משהו אחר, שעכשיו עלה לי?
כן.
רות בייטר גינסבורג.
אתה יודע, אני צחקתי קצת ואמרתי שאני עכשיו אראה המון המון פוסטים של אנשים שאומרים, אתה יודע, מנוח ואני, אני וקובי בריינט, אני ורות ביידר גינסבורג.
איך אני שמח שהיא לא מתה לקרוץ.
כן.
לא, אבל אני יכול להגיד משהו...
אני ולאונרד כהן, כל מיני אנשים הייתי בטוח, אבל אתה יודע מה, במחשבה שנייה היא עשתה הרבה, ואני חושב, וכל הסיפור עכשיו של בחירה, אנחנו תכף נגיע, אני יודע שאתה רוצה שנגיע לליכודניקים החדשים, אבל קודם אנחנו נדבר באמת על רות ביידר גינסברג, ואחרי זה על החבילה שקיבלת, בזה הרגע הגיעה לך חבילה לשולחן, אבל רות ביידר גינסברג, המינוי של השופט עכשיו ממש חודשיים לפני הבחירות, הוא כאילו מעשה שלא יעשה, כי הייתה טענה שאחרי המותו של השופט סקליה, לפני הבחירות שבהם נבחר טראמפ, 8 חודשים לפני, היה איזה הסכם ג'נטלמני שאובמה לא ממנה שופט, עד שלא תיגמר הקדנציה שלו. והנה כאן, הקבר עוד לא התקרר, וכבר יש מועמדת, ככל הנראה, מהצד של טראמפ.
אז בוא, אני אנפץ לך את הבועה הליברטרדית שלך.
כן.
שתיפור. יאשיט פרסן.
כן.
ואני אגיד לך משהו ששמעתי, באתי להתווכח חזרה, אבל אז קראתי, ומסתבר שהוא נכון. אתה איתי?
אני איתך תמיד.
לפני מספר שנים,
כן.
רות ביידר גינסבורג,
כן.
היא סובלת ממחלות וסרטנים במפאת גילה.
שנים כבר, אני יודע. היא נפלה גם וכל זה, כן.
אבל, אבל היא גם סובלת מגדולים וצרות שבסופו של דבר הובילו למותה בגיל גבורה. והלכו הדמוקרטים, נציגיו של אובמה, והציעו לגינסבורג לפרוש בכבוד ולהתמקד בבריאותה ובמשפחתה, כדי לנצל את העובדה שיש נציג דמוקרטי שמינה הרבה שופטים.
כן.
ולמנות נשיא דמוקרטי צעיר ובריא, כדי שהסיכון שהיא תלך לעולמה לאחר אובמה, כי הוא יסיים את 8 השנים, אם יהיה נשיא רפובליקאי, שלא יקרה הדבר.
אז אתה עכשיו אומר שזה אשמתה, שהיא מתה.
עכשיו, שמעתי את זה מחבר רפובליקאי.
כן. כן?
והיא סרבה בתוקף. ובאופן פומבי, זה לא איזה אגדה, זה לא מיתוס.
זה כבר אפי, זה כבר
אמרה...
he said, she said.
לא, זה כתוב על שחור גבי עיתון דאז, לא אני אגיד לך בדיעבד עכשיו מספרים לך סיפור.
אוקיי.
היא סירבה להצעת אובמה לפרוש כדי שיבטיחו את האיזון בבית המשפט העליון למקרה שהיא תמות, כי היא הייתה חולה כבר אז.
אוקיי.
והיה לזה משהו למה שאני פרוש, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת עצמו.
אוקיי, בסדר. אתה יודע, לא מדברים שרה במת. היא מתה.
נכון, אבל לא מדברים שרה במת, אם המת עשה דברים עליו או על חבריו, אבל המת, שזכותו היא אינסופית, והאישה הזאת שינתה את פני ארצות הברית באופן פיבוטלי, יכלה למנוע מאיתנו את העובדה שיהיה לנו עכשיו שופט או שופטת שתמונה על ידי אדם שגם היה מממן חבית ריקה, מלאה באדמה לתפקיד שופט עליון עכשיו, ולו בכדי למנות, ואנחנו יודעים על, על, על הקישורים שלו, אז יש פה איזשהו עניין די מעניין. הדבר השני הוא שאם אתה קורא את הסיפור של המינוי ואובמה וכל הדברים האלה, אם מסתכלים מסברי הביקורתית, לדמוקרטים לא היה את הרוב כדי להעביר שופט. אפשר להגיד, הם חיבדו ולא ממנים, והסנטורים, הרפובליקנים, נכון, עכשיו נתפסים נורא צפויים, כי הם הלכו בסנאט ואמרו לא ממנים בשנה האחרונה וכו וכו וכו, אבל בפועל המשחק הפוליטי הוא שונה לגמרי. אז לאובמה לא היה את היכולת להעביר את זה, ולכן זה לא עבר, ואני לא יודע אם הוא היה מעביר, אם הוא היה לא מעביר, אם היה לו את הרוב. מעבר לצביעות של הנאומים שלהם, בפועל, כללי המשחק נשמרים. ואם טראמפ רוצה להעביר ויש לרוב בסנאט, שיעביר. כל הטיעונים האלה שלא מעבירים לפני בחירות, אפס, מרגיש לי קצת כמו להטוטנות. ואחרי שהייתי לרבטריאן, אני עכשיו גם רפובליקן. אז מי שאשם בעובדה שיהיה לנו עכשיו חוסר איזון בבית המשפט העליון, הוא זאת שזכויותיה הרבות לה, אבל לא פרשה, ומי שאשם בזה שימונו שופטים,
כן.
לא טראמפ ולא הרפובליקאים, שאומנם הם צבועים לאור הנאומים שלהם, אבל הם לא שוברים את כללי המשחק.
אוקיי. אז לפני שאנחנו מדברים על...
בתגובות, אמרתי דברים, בטח נמצא איזה, יש לנו מאזין שהוא פרופסור למינוי שופטים.
אין לנו אף אחד לא מקשיב, בוא נגיד ככה. אז לפני שאני אדבר שנייה על, על השינוי המונומנטלי שהשבוע הליכודניקים החדשים עשו, אני אספר בדיחה, כי מזמן לא סיפרנו שום איזה בדיחה, אז אתה יודע, זה אחד מחליט שהוא הולך, יוצא בלילה לסיבוב, ופתאום הוא רואה איזה מישהי בצללים, הוא לא רואה אותה כל כך ברור, אומרת לו, $20. הוא אומר, אתה יודע, אף פעם לא הייתי עם זונה. מה אכפת לי? $20, שיהיה $20. אז כאילו נכנסים לחצר האחורית ועושים את זה, פתאום מגיע שוטר ומאיר עליהם, ואומר, סליחה, מה אתם עושים פה? אז הוא אומר, תראה, אני ואשתי עושים אהבה. אז השוטר אומר, סליחה, לא ידעתי. אז האיש אומר, תראה, עד שלא הערת עליה, גם אני לא ידעתי.
סורי, הייתי על מיוט שצחקתי.
היית על מיוט שצחקת? טוב. אוקיי, יפי, סיימנו, נכון?
רגע, מה עם הליכודניקים החדשים?
אני אשמור את זה לשבוע הבא. משהו מונומנטלי שהם שינו. אני אשמור את זה לשבוע הבא, את הדבר הגדול שהם שינו השבוע.
אני יכול לספר לך סיפור משעשע?
כן, אבל אחרי זה אני אדבר... אם אתה מספר, אז אני בסוף מספר מה את הדבר המונומנטלי ששינו הליכודניקים החדשים השבוע. כן.
זה סקופ מה שאתה מביא או שזה היה...
לא, 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 זה משהו מטורף. דבר אתה קודם אבל.
לפני עשור...
כן.
הייתי שותף, שותף מאוד מאוד לא אקטיבי, בהקמת משהו שנקרא סדנה לעיד הציבורי.
אוקיי.
מספר הייטקיסטים חשבו שיש לנו פער משמעותי בהנגשת מידע ציבורי, מידע שנמצא אצל רשויות השלטון, ושראוי שיהיה ציבורי לציבור, והם רובם היו מתכנתים ואנשים טכנולוגיים נפלאים, ואני אז הייתי עוד עורך דין, ונורא עזרתי וכו, ועשו אקטונים, ויש פרויקטים כמו התקציב הפתוח, עדיין אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לראות ממש ברמה של ספר התקציב, שהוא ספר עמוק ועבות שתפקידו להסתיר דברים, הנגישו לו את הנשמה שאתה יכול לחפש ולחתוך ולהשוות לאן הולך הכסף של מדינת ישראל, איפה הכסף.
כן.
לאחר מכן נוצר ספר החוקים הפתוח שהייתי תומך גדול שלו. מפה לשם, לא עקבתי כל כך. אני כבר לא גר בישראל, אני נורא אהבתי את האנשים שעבדו שם, ושכחתי מזה. הסדנה הזאת, בהסתכלות השבוע, קוראים בה הרבה דרמות עכשיו.
מה קורה?
ויכוחים על הוועד המנהל וחברי הדירקטוריון, ואני לא יודע מה וכאלה. ואז נכנסתי לאתר שלהם וראיתי איזה ארגון ענק. לא יודע, זה נראה ככה לפחות מהאתר. ועם מלחמות ופוליטיקות, ויש שם אגב את הסדנתניקים החדשים, שזה ברצינות. זה מישהו שמנסה עכשיו למנות, והוא מביא מלא מלא מתפקדים, ברצינות, אני לא צוחק.
אוקיי. Okay.
שבאים במכה והם רוצים למנות איזה חבר ומלחמות. וזה די מדהים, יש שם תרומות וכסף, ווואו. וזה היה מדהים לראות משהו שכאילו... זה בטח כמו להיות אבא של, האבא הביולוגי של סטיב ג'ובס. שכאילו כן. עשית איזה משהו מהצד לפני איזה 40 שנה, ופתאום אתה רואה אותו בטלוויזיה.
כן.
אתה אומר, וואי, לא חשבתי שזה מה שייצא.
ג'ף בזוס גם.
מה, הוא גם...
גם אומץ, כן.
ברצינות?
כן. וואו. זה מה שאני הבנתי.
אולי שווה לי לזרוק את הבנות שלי לאז איזה כנסייה, אם אני רוצה שהם הצליחו בחיים.
כן.
אולי זה פורא קוזלי. אז בקיצור, זה היה מצחיק, ואז כאילו ממש נכנסתי וקראתי כל מה שקרה עם הסדנה, וזה מרתק, כי פתאום יש איזה פורום וזה, ומסתבר שאני חבר, ואתה רואה, אם אתה נכנס, ואני מעודד כל הקוראים שלנו, להיכנס לאתר הסדנה לעיד הציבורי, ולקרוא את ההודות, ולראות את המייסדים, אתם רואים את שמות המייסדים, ואחד מהם הוא אבי פוקס. זה היה עכשיו, כן, כי אף פעם לא ראיתי את זה.
למה אבי פוקס?
כי מישהו כתב את זה לא נכון, ואף פעם לא ראיתי את זה. כבר עשור, אז אבי פוקס, זה אני.
טוב, האמת תם זמננו, לפני שהספקתי לדבר על השינוי המונומנטלי שהליכודניקים החדשים עשו השבוע, אנחנו נחכה עם זה לשבוע הבא, זה רק יעצים את המתח. אפי, כרגיל, היית לי לעונג. וזהו.
והקר תומת זה רעיון אמיתי, זה לא, אתה עשית מזה מערכון, אני מדבר עליו כבר קרוב לשנתיים, אני אעשה את זה בקוד פתוח.
אני עם המיליונים של כסף שעשיתי, אני עושה הפסקה.